Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 145, 15 ביולי 2014. מי צריך אוזן ביום? על השתל השבלולי. פרק בחסות מנור המבטחים, המציע למאזני עושים היסטוריה בדיקה פיננסית מקיפה של תיק החיסכון הפנסיוני שלכם בחינם. וגם בחסות אודיו אנג'ן, המייצרת משדרים מבוססי וי-פיי, מגברים, רמקולים ועוד מגוון של מוצרי אודיו איכותיים במחירים הגיוניים, במיוחד עבור מחשבים ומקורות דיגיטליים. וגם בחסות פיירבלייד, המספקת את כל שירותי ההבטחה והניטור שאתר האינטרנט שלך צריך, הכל במקום אחד. כשהייתי טירון בחיל הים, אחד החיילים האחרים במחלקה שלי נפל למים כשניסה לעלות לספינה. זה היה די מביך למען האמת. הוא היה קצת שיקור כנראה ופספס את הסולם שמוביל מהרציף לסיפון. המפקד שלנו ראה אותו נופל למים ומיהר להשליך אליו גלגל הצלה. הכוונה הייתה טובה. לשחות שיקור בנמל באמצע הלילה זה לא ממש רעיון מוצלח, אתם יודעים. אבל כשמשינו את החניך הרטוב מהמים, הוא לא היה אסיר תודה בלשון המעטה. מסתבר שהוא הסתדר מצוין גם בלי עזרה, עד שגלגל ההצלה שהשליך אליו המדריך פגע לו בראש והעיף לו את המשקפיים אל המצולות. נזכרתי בסיפור הישן הזה כשקראתי על השתל השבלולי. השתל השבלולי, או שתל קוכליארי בלעז, הוא במילים פשוטות אוזן ביוני. זהו מכשיר אלקטרוני שמושתל מתחת לאור ומעביר צלילים מהעולם החיצון הישר אל עצבי השמיעה ומשם אל המוח. כפי שמיד נגלה, מדובר בטכנולוגיה מהפכנית שמחוללת כמעט פשוטו כמשמעו נס. היא הופכת אדם חירש לאדם שומע. על פניו, זו צריכה להיות ברכה אדירה, גגל הצלה נפלא שמושלח לאנשים שעד היום לא הייתה להם כל תקווה לשמוע אי פעם. אבל חלק מסוים מאוכלוסיית החרשים אינו אסיר תודה על השתל השבלולי ואפילו מתנגד לו באופן פעיל. בפרק הזה נתאר את סיפור השתל השבלולי, סיפור שמשולבים בו אידיאלים, שמחה ואושר, לצד אינטרסים כלכליים קרים, אלבון והשפלה בנות עשרות שנים, והרבה, ממש הרבה, בכי. אחד הראשונים שחקר את הקשר בין חשמל לשמיעה היה אלסנדרו וולטה, המדען שהמציא את הסוללה החשמלית. בשנת 1790 דחף וולטה לתוך אוזניו שני מוטות מתכת קטנים, ואז חיבר אותם למתח של כ-50 וולט. להפתעתו של וולטה, הוא שמע רעש אז, מעין בום בתוך הראש, כפי שתיאר זאת, ולאחר מכן רעש חלש יותר כמו מרק סמיך ומבעבע. וולטה כנראה לא הבין זאת אז, אבל הזרם החשמלי החלש שעבר דרך גופו עורר את עצב השמיעה והעירור החשמלי נקלט במוחו כצלילים אקראיים. על אף העובדה שהיה מדובר ברעשים סתמים בלבד, הצלחתו של וולטה עוררה סקרנות רבה בקרב החוקרים. עד אז החרשות נחשבה ללקות חשוכת מרפא. אוזן שהפסיקה לשמוע כמעט ולא חזרה לפעילות תקינה. הפתרון היחיד שעמד לרשות הרופאים אז, וכמעט לכל אורך המאה ה-20, היה להגביר באורך כלשהו את הקולות שמגיעים אל האוזן, ולקוות שמעט השמיעה שעוד נותרה למטופל תספיק לו די לפענח אותם. זהו העיקרון שעליו מושתת מכשיר שמיעה קונבנציונלי. מכשיר השמיעה קולט רעשים מהסביבה, מגביר חלק או את כל הצלילים, ומשמיע אותם לתוך תעלת האוזן בעוצמה גבוהה. הדבר אינו שונה בהרבה מהבחינה העקרונית מלצעוק לתוך הרוזן. מכשירי שמיעה שכאלה עזרו מאוד למי שהייתה לו עדיין יכולת שמיעה ולו רק חלקית, אבל הם היו חסרי תועלת לחלוטין בקרב בעלי לקות שמיעה עמוקה. אדם חירש שאוזניו אינן מתפקדות כלל אינו יכול לשמוע דבר ולא משנה כמה חזקה תהיה עוצמת הצליל. תוצאות ניסויו של וולטה רמזו על האפשרות שאולי אפשר לעקוף במרכאות את האוזן בדרך כלשהי ולרפא חרשות בכל זאת. מדענים נוספים המשיכו את עבודתו של וולטה לכל אורך המאה ה-19, אבל ללא הצלחה רבה. עירור חשמלי חיצוני הצליח להפיק רעשים אקראיים בתוך מוחם של הנבדקים, אבל לא צלילים של ממש. החל משנות ה-30 של המאה ה-20, החלו המדענים לפענח את צפונות מערכת השמיעה האנושית ולקבל מושג טוב יותר לגבי האופן שבו היא מתרגמת צלילים לאותות חשמליים. בחלוקה גסה, אפשר לחלק את מערכת השמיעה לשלושה חלקים. האוזן החיצונית היא האפרכסת, מבנה עשוי סחוס שמקבל את הקולות ומרכז אותם לעבר תעלת האוזן. בקצה התעלה נמצא אור הטוף, קרום דק שמתנדנד בהתאם לעוצמת הקולות שמתקבלים מבחוץ. מעבר לאור הטוף נמצאת האוזן התיכונה, שלוש עצמות זעירות שמגבירות את התנודות ומעבירות אותן אל האוזן הפנימית, איבר שצורתו כאין שבלול. השבלול, קוכליה בלז, מלא בנוזל. עצמות האוזן התיכונה מעבירות את תנודות גלי הקול אל פתח מיוחד בשבלול, פתח שמכונה החלון האובלי או החלון הסגלגל, ואלו יוצרות גלי לחץ בתוך הנוזל שבשבלול. בתוך השבלול נמצאות 20 עד 30,000 שערות עדינות מאוד, שחשות את הגלים שבנוזל וממירות אותן לגירויים חשמליים. גירויים אלה מועברים אל עצבי השמע ומולחים אל המוח לעיבוד ולפענוח. התמונה המתקבלת היא זו של מערכת עדינה ומורכבת מאוד שאפשר לדמות אותה לצינור. לצד אחד של הצינור נכנסים גלי קול, גירוי מכני לחלוטין, שינוי לחץ באוויר, ומצידו האחר של הצינור יוצאים פולסים חשמליים, הייצוג החשמלי של אותו גירוי מכני בכניסה. קל לראות שכל נזק באחת החוליות בשרשרת לאורך הצינור, קרע באור הטוף, פגיעה בעצמות האוזן התיכונה או נזק לסערות שבשבלול, תפגע בהמרת אנרגיה מכנית לחשמלית ותביא ללקות שמיעה. חומרת הלקות ואופייה תלויים בסוג ובמידה של הנזק שנגרם. אלסנדרו וולטה הראה שניתן להזריק לאוזן גירויים חשמליים באופן ישיר ולעקוף את המנגנון המורכב שממיר גלי קול לפולסים עצביים. בשנת 1957 ערכו שני חוקרים צרפתיים, שארל איריה ואנדרה ז'ורנו, ניסוי מרתק. הם השתילו באדם חירש חוט מתכת, אלקטרודה, ישירות אל עצב השמיעה שבתוך השמלול וחיברו אותו אל מתקן שחולל גירוי חשמלי בתדרים שונים. בתחילה שמע המטופל רעשים אקראיים וזמזומים סתמיים, אבל כיוונון עדין יותר של התדרים אפשר לו לזהות צלילים של ממש. השתל לא החזיק מעמד באוזנו של החולה והוסר לאחר מספר שבועות, אבל הצלחתם של הצרפתים עוררה את סקרנותו של רופא אמריקני בשם ויליאם האוס. האוס היה פורץ דרך של ממש. הוא נעזר במיקרוסקופ חדשני שפיתח, שאפשר לו לבצע פעולות פולשניות באוזן הפנימית הזירה והעדינה, מבלי לגרום לנזק לשבלול. האוס גם פיתח מכשיר אלקטרוני בשם מעבד דיבור, שהיה מסוגל להמיר קולות חיצוניים כמו דיבור וצלילים לגירויים חשמליים, שלאחר מכן הוזרקו באמצעות האלקטרודה אל האוזן הפנימית. בשנת 1961 השתיל האוס אלקטרודות בשלושה מטופלים שונים וחקר את האופן שבו הגיבו לגירויים חשמליים שונים. הטכנולוגיה שעמדה לרשותו הייתה פרימיטיבית למדי והמושתלים לא היו מסוגלים לזהות מילים ממש, אבל הרעשים שהם שמעו נתנו להם רמזים לגבי הקולות שסביבם. הרמזים האלה בשילוב יכולת סבירה של קריאת שפתיים שיפרה במידה ניכרת את איכות חיי המטופלים בניסויו של האוס. אך על אף הצלחות ראשוניות אלה, האוס נאלץ להתמודד עם לא מעט ספקנות וביקורת. עמיתיו בעולם הרפואה לא ראו טעם במה המצב. מרבית המומחים האמינו שאין שום אפשרות מעשית להחליף את עשרות אלפי השערות הדקיקות והרגישות באלקטרודות מתכת מגושמות. היו כאלה שהרחיקו וטענו שהאוס הוא שרלטן, נוכל חסר מצפון שמנצל את רגשותיהם של הורים לילדים חרשים שיעשו הכל וישלמו כל סכום כדי להעניק את מתנת השמיעה לילדיהם. הוא מתיימר לתת להם תקווה כשבפועל אין כזו ורק תאוות הבצע שלו דוחפת אותו הלאה. אבל ויליאם האוס לא התקפל בפני המבקרים והמשיך לפתח את הטכנולוגיה שלו לכל אורך שנות ה-60 וה-70. במקביל. בצידו האחר של העולם עמל חוקר אחר על שתל שבלולי משלו, דומה אבל בה בעת שונה מאוד מזה של ויליאם האוס. גרם קלארק נולד באוסטרליה בשנת 1935. אביו, בעל בית מרקחת, הלך ואיבד את שמיעתו בהדרגה כשהיה בשנות ה-50 לחייו. עבור גרם הצעיר, השעות שבהם עבד בבית המרקחת לצד אביו המתחרש, היו חוויה שעיצבה את עתידו. ציטוט: אני חושב שזה היה השלב שבו נעשיתי מודע במיוחד לאיבוד השמיעה של אבי. התחלתי להבין עד כמה איבוד השמיעה היה קשה עבורו כרוקח בעיירה קטנה. הוא התקשה לשמוע את לקוחותיו, והיה מוכרח לבקש מהם שידברו חזק יותר, והם היו מוכרחים לעשות זאת, וכך כל מי שהיה בחנות שמע בדיוק איזו תרופה הם מבקשים. הייתי נבוך מאוד, והחלטתי שיהיה רופא, ובפרט רופא אף, אוזן, גרון. סוף ציטוט. גרם למד רפואה באנגליה בשנות ה-60, אבל הקריירה שלו כרופא מן המניין לא ארכה ימים. נפל לידיו מאמר המתאר את אחד הניסיונות המוקדמים לגרות את עצב השמיעה באמצעות אלקטרודה בשבלול, והרעיון הקסים אותו עד כדי כך שגרם החליט לעזוב את המרפאה באנגליה לאלתר ולחזור ללימודים מתקדמים באוסטרליה. גרם היה כבר כבן 31, גיל שבו החלטות כאלה אינן מובנות מאליהן. ציטוט: בביתני עדיין בערה האש והרצון לעסוק במחקר, ולא הייתי מסוגל להסתפק בעבודה שגרתית בקליניקה. עמדה בפני הזדמנות לחזור לסידני לעבודת מחקר. אני זוכר שכתבתי לסר ג'ון אקלס, שזכה בפרס נובל בנוירופיזיולוגיה, ושאלתי אותו מה הוא ממליץ לי לעשות בנוגע לעתידי. זה היה כשכבר הייתי כבן 31, והוא אמר, אני חושב שאתה מבוגר מדי מכדי להתחיל בקריירת מחקר. התעלמתי מהעצה שלו. מספר שנים לאחר מכן פגשתי את ביתו בארוחת ערב וסיפרתי לה על האירוע. היא אמרה, אני שמחה שלא שמעת בעצתו של אבי, אני אף פעם לא מקשיבה לו. סוף ציטוט. לאחר שסיים את לימודיו ב-1969, התקשה גרם למצוא משרות מחקר בתחום שבו התעניין, השתל השבלולי, מאותן הסיבות שבגללן ספג ויליאם האוס ביקורת. רוב החוקרים והרופאים האמינו שאוזן ביונית שכזו היא בלתי אפשרית, ואין טעם לבזבז זמן ומאמץ על העניין. למזלו, מספר שנים לאחר מכן מונה גרם לראש המחלקה לחקר אף אוזן גרון באוניברסיטת מלבורן. משרה בחירה זו אפשרה לו סוף סוף להתמקד בכיוון שבו הוא האמין, אבל התקציב שקיבל היה זעום מאוד, $6,000 בלבד, לשנתיים. המשמעות הייתה שגרם נאלץ להשקיע מאמצים אדירים בגיוס תקציבים עבור המחלקה. הוא עירך נדבנים לארוחת ערב, התראיין אצל כל עיתונאי שהיה מוכן לשמוע אותו, והתחנף לפוליטיקאים כדי לגרד כל דולר שהיה מסוגל לקבל לטובת המחקר. מצבה הכלכלי של המחלקה היה נואש כל כך, עד שבשלב מסוים יצאו גרם וצוותו אל הרחובות שסביב האוניברסיטה וקיפצו נדבות. כן, ממש כפי שזה נשמע, הם עמדו בפינת רחוב עם כוסות וניסו לשכנע עוברים ושווים בחשיבות המחקר שלהם. בין לבין, כמובן, היה גם מחקר של ממש. בתחילה ניסה גרם קלארק לחקות את גישתו של ויליאם האוס, להשתיל אלקטרודה בודדת בשבלול ובעזרתה לשלוח אל עצבי השמע גירויים חשמליים. אבל עד מהרה הוא החליט לנטוש את הגישה הזו. כדי להבין מדוע החליט גרם לפנות לכיוון מחקר שונה מזה של קודמו, יש להבין את האופן שבו מפענח מוחנו קולות כמו דיבור ומוזיקה. המילים והצלילים שאנחנו שומעים מכילים טווח רחב למדי של תדרים, מכמה עשרות הרץ ועד למעלה מ-20,000 הרץ. אם נדמה את הדיבור האנושי לתמונה, אזי זו תמונה שיש בה מגוון רחב של צבעים, מאדום כהה, דרך ירוק, כחול וכל מה שבאמצע. בתוך השבלול, השערות הזהירות שממירות את התנודות לפולסים חשמליים מסודרות כך שכל אחת רגישה לתדר מסוים בלבד, כמו קלידים של פסנתר. השערות בפתח השבלול, האזור הרחב שלו, רגישות לתדרים נמוכים, והשערות בקצה הפנימי מזהות את התדרים הגבוהים. בהמשך לאנלוגיה שלנו, כל שערה היא חיישן שמזהה צבע אחד מסוים. ויליאם האוס בחר להשתמש באלקטרודה אחת בלבד משיקולים מעשיים. השבלול הוא איבר רגיש ביותר, ואם פוצעים אותו יתר על המידה, סיבי העצב שמתחברים אליו יכולים להינזק באופן תמידי. נוסף על כך, זיהומים באזור האוזן הפנימית יכולים לדלג בקלות אל המוח ולגרום לדלקות קטלניות. לכן, השימוש באלקטרודה אחת ממזער את הסיכונים האלה למינימום. מאידך, אלקטרודה אחת מחליפה באופן עקרוני רק שערה אחת. במילים אחרות, היא מסוגלת להזריק לעצב השמיעה תדר בודד אחד מתוך אלפי התדרים האפשריים. שוו בנפשכם כיצד הייתה נראית המונה ליזה לא הייתם מסוגלים לראות רק ירוק למשל. אפשר היה אולי לנחש שמדובר בתמונה ואולי אפילו להבחין בקווי מתאר כללים של אישה, אבל האם במצב שכזה ניתן לזהות שמדובר בתמונה המפורסמת? נראה שלא. באותו האופן, שתל בעל אלקטרודה בודדת אינו מאפשר זיהוי סביר של דיבור או צלילי מוזיקה. גרהם קלארק האמין שהגישה העקרונית של ויליאם האוס מוטעת מהיסוד. לשיטתו, אם השתל השבלולי לא יהיה מסוגל להחזיר לחרשים את היכולת להבין דיבור, אין בו שום טעם. רק שתל שמכיל כ-20 אלקטרודות לפחות יהיה מסוגל להחזיר שמיעה במידה מעשית ושימושית. האתגרים הטכניים שעמדו בפני גרהם היו אדירים. הוא היה צריך למצוא דרך להשתיל בתוך השבלול הזעיר כמה וכמה אלקטרודות ממוזרות בלי להרוס את האוזן הפנימית ובלי לגרום לדלקות מסוכנות. האלקטרודות שיעבירו את התדרים הגבוהים היו צריכות לחדור אל הפיתולים הפנימיים והעדינים ביותר של השבלול. איך אפשר לעשות את זה? גרהם השקיע מחשבה מרובה במציאת פתרון לבעיה זו. יום אחד, בזמן שטייל על שפת הים, הבחין בקונחייה ריקה שוכבת על החול. לידה ניצב גבעול בודד של דשא. גרהם הרים את הקונחייה והגבעול, והבין שהוא אוחז בידיו את הפתרון שחיפש. גבעול הדשא הוא דק ורח בקצה, והולך ומתרחב ככל שמתקרבים לבסיסו. כשהשחיל את הגבעול הדק אל תוך הקונחייה, הקצה הרח חלף דרך הפיתולים הפנימיים הזהירים ללא קושי. זו הייתה ההשראה שחיפש. השתל השבלולי שהגה גרהם מורכב משני חלקים. החלק החיצוני יושב מחוץ לגוף ומכיל מיקרופון שקולט את הצלילים, מאבד קול שממיר אותם לאותות חשמליים ומשדר, סליל זעיר של חוטי מתכת ומגנט. החלק הפנימי של השתל מונח בתוך תושבת בגולגולת מתחת לאור. הוא מכיל מקלט זעיר, אף הוא סליל ומגנט, ואלקטרודה ארוכה ומפותלת שמושחלת לתוך השבלול עד קצה הפיתולים הפנימיים. המשדר והמקלט נצמדים זה לזה משני צדיו של האור באמצעות המגנטים, והסלילים מעבירים ביניהם את המידע כגלים אלקטרומגנטיים, גלי רדיו. האלקטרודה הארוכה היא למעשה צירוף של כ-20 אלקטרודות צמודות זו לזו, שכל אחת אחראית לגרות את עצב השמיעה בנקודה מסוימת לאורך השבלול, דהיינו להזריק לתוכו תדר מסוים לפי שליטתו של מעבד הקול החיצוני. זו הייתה התיאוריה בכל אופן. בפועל, איש עדיין לא ידע בוודאות אם ריבוי אלקטרודות, או כפי שמכונה השיטה שידור רב ערוצי, יחזיר את השמיעה למושתלים. איש לא ידע לומר בוודאות אם אחרי שנות חירשות המוח מסוגל לפענח ולהבין צלילים, או שמה היכולת הזו הולכת ודועכת עם הזמן עד שהיא נעלמת לנצח. ב-1978 הגיע רגע המבחן לרעיונותיו של גרהם קלארק. רוד סונדרס, תושב העיר מלבורן, איבד את יכולת השמיעה בגיל 46 עקב מחלה. איבוד השמיעה פגע קשות באיכות החיים שלו, הוא איבד את מקום עבודתו ובגילו התקשה ללמוד את שפת הסימנים. כששמע רוד על הניסוי שמתכנן גרהם, התנדב ללא היסוס להיות המושתל הראשון. כפי שהוא ראה זאת, לא היה לו מה להפסיד. גרהם קלארק ואנשי צוותו התכוננו לניתוח ההשתלה החלוצי בשיא הרצינות. כולם הבינו שהשתלה ראשונה זו היא קריטית להמשך המחקר. אם הניתוח ייחשל והחולה ימות כתוצאה מזיהום או מתקלה אחרת, זה יהיה סופם של תקציבי המחקר וסופה של ההפתקה כולה. גרהם היה בלחץ והכין את חדר הניתוחים לרמת סטריליות מעל ומעבר למה שהיה מקובל בניתוחים רגילים. שעות ספורות לפני הניתוח עצמו הלך לפגוש את רוד סונדרס ולהרגיע אותו, אבל לא היה בכך צורך, כיוון שסונדרס ריחף על מנה הגונה של וליום והיה רגוע הרבה יותר מגרם עצמו. כשהסתיים הניתוח והשתל הוחדר לתוך האוזן, הוחזר סונדרס המורדם למחלקת ההתאוששות בבית החולים. גרם הגיע לביתו אל המתנה מורטת עצבים. כעבור 3 ימים קיבל גרם טלפון מבית החולים, ובו הבשורה הגרועה ביותר שתיאר לעצמו. רוד סונדרס התמוטט, והחשש היה שמא זיהום גרם לדימום במוחו. גרם רץ לבית החולים ובדק את סונדרס. הניסיון שצבר כרופא אף אוזן וגרון בצעירותו עמד לשירותו. הוא זכר שכשהאחיות היו מוציאות מהמטופלים תחבושות ממערות הסינוסים שמאחורי האף, חולים רבים היו מתעלפים כתוצאה מסחרחורות שהיו פוקדות אותם. תחקיר קצר גילה לו שאחות אכן הוציאה לסונדרס תחבושת כזו לפני שהתמוטט. המשבר חלף, רוד סונדרס לא סבל מזיהום כלשהו. בתום תקופת החלמה של מספר שבועות הגיע רגע האמת. סונדרס התייצב במחלקתו של גרם, והשתל השבלולי שהוחדר לאוזנו הופעל. הטכנאי השמיע לסונדרס שורה של צלילים, אבל לאכזבת כולם הוא לא שמע דבר. למחרת חזר סונדרס אל המחלקה. שוב הופעל השתל, שוב השמיעו לו צלילים, וכמו מקודם הוא לא שמע דבר. גרם כבר היה מוכן נפשית להודות בכישלון, אבל החליט לנסות בפעם השלישית. סונדרס התייצב במחלקה, הטכנאי בדק את ציוד השידור, ולמרבה ההפתעה הוא גילה שחוט התנתק במכשיר שהפיק את הצלילים. החוט חובר למקום, והפעם סונדרס דיווח מיד שהוא שומע צלילים ברורים. סביר להניח שאת הנחות הרווחה של החוקרים יכלו לשמוע גם האבוריג'ינים בערבות הנידחות ביותר של אוסטרליה. אך הדרך אל ההצלחה הייתה עדיין רחוקה. לא רק מיקום האלקטרודות בתוך השבלול משפיע על תפיסת התדר של המטופל, גם לתזמון של הזרקת האותות החשמליים אל העצב החשמלי יש השפעה לא פחות מכריעה על היכולת להבין דיבור. לצורך הדוגמה, שני פולסים מהירים בזה אחר זה ייקלטו ויפוענחו בתוך המוח באופן שונה מאשר נאמר שני פולסים במרווח גדול אחד מהשני, אפילו אם בשני המקרים מדובר בתדרים זהים ובאלקטרודות זהות. המשמעות המעשית היא שהאופן שבו ממיר מאבד הקול, החלק החיצוני של השתל, את גלי הקול לאותות חשמליים, הוא בעלת חשיבות אדירה. אם המוח לא יהיה מסוגל לפענח את הפולסים החשמליים שמפיק המאבד, סונדרס לא יוכל להבין דבר מהמידע שיוזרק לתוך השבלול שלו. קלארק ואנשיו בילו חודשים ארוכים בניסויים מפרכים כדי ללמוד כיצד מפענח מוחו של סונדרס את האותות החשמליים המוזרקים אליו. צעד אחר צעד הם שיפרו את האמרה שמבצע מאבד הקול, עד שהיו בטוחים בעצמם מספיק כדי לתת לסונדרס להקשיב בפעם הראשונה למוזיקה של ממש במקום תווים וצלילים בודדים. השיר שהשמיעו לו היה אלוהים נצורת המלכה, ההמנון הלאומי. סונדרס היה כה נרגש על שזיהה את המנגינה עד שקפץ על רגליו ונעמד דום, כמקובל אז בהשמעת ההמנון. לרוע המזל, התנועה המהירה קראה את החוטים ולכן מנעה מקלארק להקליט את האירוע המרגש. למחרת השמיעו לסונדרס את ולסי מטילדה, והפעם הצליחו להקליט את המטופל החירש מזייף את המילים למנגינה המוכרת.
All right, this is starting from C2, right? Yes.
Sing Matilda, waltzing Matilda, you'll come a waltzing Matilda with me.
קלארק היה שמח על ההצלחה של סונדרס בזיהוי מנגינות, אבל עבורו רק הבנה של דיבור תהווה הצלחה אמיתית של השתל השבלולי. יכולת פענוח דיבור הוא המפתח לשיפור משמעותי ביותר באיכות חייהם של חירשים. הוא יסייע למבוגרים לנהל חיי יום-יום תקינים ויעזור לילדים רכים לפתח כישורי שפה. אחרי כמעט שנה של עבודה הגיע הרגע המכריע. השתל באוזנו של רוד סונדרס הופעל והוא הקשיב לדיבור שהושמע לו דרך השתל בלבד, ללא יכולת לקרוא שפתיים או להבחין בהבעות פנים.
Can you hear me now? Can you hear me now? Is it loud enough? In the end.
In the end.
There was so much material.
There was so much material.
Wrapped around his head.
Wrapped around his head.
He could hardly keep his balance.
He could hardly keep his balance.
כשזיהה רוד באופן מלא את המילים שהושמעו לו, ידע גרם קלארק שהמאמץ האדיר השתלם ושהשתל הרב ערוצי באמת עובד. הוא פסע לחדר הסמוך ופרץ בבכי של אושר. ב-1979 ביצע קלארק השתלה נוספת במטופל שני, והוכיח שההצלחה הראשונה של השתל הרב ערוצי לא הייתה מקרית. חברת מכשור רפואי בשם נוקליוס גילתה עניין בשתל שפיתח והציעה לו להפוך אותו למוצר מסחרי שיהיה זמין לקהל הרחב. המפתח לשיווק מסחרי מוצלח של השתל היה אישור של רשות התרופות האמריקנית, ה-FDA, שנחשבת לגוף המשפיע ביותר בעולם הרפואה. אם יצליחו קלארק ונוקליוס לשכנע את ה-FDA ששתל השבלול עומד בקריטריונים של בטיחות ואמינות, ייפתחו בפניהם דלתות בתי חולים בעולם כולו. אך מולם בתחרות על לב ה-FDA גילו קלארק ונוקליוס מתמודד ישן חדש. הפרק בחסות פיירבלייד, המציעה שירותי אבטחה, זמינות וניטור מתקדמים לאתרי אינטרנט. מה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות למישהו שיש לו אתר אינטרנט? מנחשי? התשובה היא שהאתר יצליח. כשהאתר שלך מצליח, הוא הופך להיות מטרה להקרים, להתקפות דידוס, לספאם וכל שאר הצרות שמסתובבות באינטרנט. תסמכו עליי, אני מכיר את זה מניסיון אישי. האתר של עושים היסטוריה נפרץ לפני שנתיים, וזו הייתה חוויה לא נעימה בכלל. זה מרגיז, זה מתיש, ואם האתר שלכם הוא גם העסק שלכם, בעיות אבטחה יכולות לפגוע בו גם במישור העסקי. למשל, אם אי אפשר להציג פרסומות או למכור מוצרים. פיירבלייד מספקת קשת שלמה של שירותים ומוצרים שתחסוך מכם את כאבי הראש האלה. היא תגן על האתר שלכם מהאקרים והתקפות דידוס, תנטר בזמן אמת את ביצועי האתר ותתריע על כל בעיה אפשרית, ותדאג שהאתר שלכם יישאר זמין תמיד, בכל מצב. עם פיירבלייד לא תקומו בבוקר כמוני, ותגלו שהאתר שלכם מפרסם תרופות מזויפות מקנדה. ועוד פלוס, די רציני, מבחינתי בכל אופן, יש בפיירבלייד כמה מאזינים ותיקים של עושים היסטוריה. לפרטים נוספים על השירותים שמציעה פיירבלייד וחודשיים של התנסות חינם, בקרו באתר הבית של עושים היסטוריה, www.ranlevy.co.il, ולחצו על הבאנר של פיירבלייד. ועכשיו, בחזרה לפרק. דוקטור ויליאם האוס היה כזכור אחד מחלוצי טכנולוגיית השתל השבלולי כבר משנות ה-60 המוקדמות. ב-1978 חבר האוס לחברת 3M, ענקית תעשייה שמייצרת מגוון מוצרים, ממדבקות ועד אלקטרוניקה מתקדמת, והשניים פיתחו שתל מסחרי שהיה מבוסס על אלקטרודה בודדת, דהיינו שתל חד ערוצי, בניגוד לשתל מרובי האלקטרודות שפיתח גרם קלארק. האוס ו-3M ניסו לשכנע את ה-FDA ובעקיפין את קהילת הרופאים כולה, שהשתל החד ערוצי שלהם עדיף על השתל הרב ערוצי של קלארק ונוקליוס. שני הצדדים ידעו שהחברה הראשונה שתקבל את אישור ה-FDA תזכה פתרון מסחרי משמעותי. במשך מספר שנים נתתה דעת הקהל, דעת הרופאים והמנתחים שעוסקים בתחום, לכאן ולכאן, ושתי הטכנולוגיות זכו לתומכים ולמתנגדים. עיקר המחלוקת הייתה בשאלה העקרונית, מי עדיפה יותר עבור המטופלים, בטיחות או תועלת? לא היה ספק רב שהשתל הרב ערוצי של קלארק יביא בטווח הארוך תועלת רבה יותר למטופלים, מכיוון שהוא מאפשר להם להבין דיבור, בעוד שהשתל החד ערוצי של האוס יאפשר להם לכל היותר לזהות רעשי רקע כלליים. מצד שני, השתל החד ערוצי היה בטוח יותר לשימוש. אורכה של האלקטרודה של האוס היה רק 5 מילימטרים, לעומת 25 מילימטרים בשתל הרב ערוצי. ככל שהאלקטרודה ארוכה יותר, גובר הסיכון שניתוח ההשתלה יסתבך, עצב השמע בשבלול יארס ללא תקנה, ויווצרו דלקות מוח מסכנות חיים. היו רופאים שהציבו את הבטיחות של המטופלים מעל לכל והמליצו על השתל החד ערוצי, בעוד רופאים אחרים טענו שהתועלת בשתל הרב ערוצי מצדיקה את תוספת הסיכון. בשנת 1984 אישר ה-FDA את השימוש בשתל החד ערוצי. היה זה ניצחון חשוב עבור דוקטור האוס וחברת 3M, אבל עדיין לא ניצחון מושלם. האישור של ה-FDA ניתן עבור מבוגרים, אבל לא להשתלה בילדים. כולם ידעו שהמפתח להצלחה מסחרית אמיתית תמון בפיתוח שתלים שמתאימים לילדים משתי סיבות עיקריות. הראשונה היא ששתל שמלולי יהיה יעיל יותר עבור ילדים מאשר אצל מבוגרים. אצל מבוגר שנולד חירש או שהתחרש בגיל צעיר, מרכזי עיבוד השמיעה במוח אינם מפותחים, והתועלת שהוא יפיק משתל שמלולי, מוצלח ככל שיהיה, מוגבלת מאוד. לעומת זאת, תינוקות חירשים שחשפו לעולם הצלילים בגיל רך באמצעות השתל, התפתחו באופן תקין, כמעט כמו תינוק שומע. הסיבה השנייה, צינית יותר, אבל לא פחות תקפה. הורים לתינוקות חרשים יהיו מוכנים כמעט תמיד לשלם עבור שתל לילדיהם, ובמדינות שבהם שתל כזה יוענק בחינם במסגרת ביטוח בריאות לאומי, סביר להניח שילדים ייהנו מעדיפות גבוהה. דוקטור קלארק היה מודע היטב לשיקולים האלה, והשקיע מאמצים ניכרים בהוכחת יעילותו של השתל הרב ערוצי בקרב ילדים. העבודה עם ילדים הוסיפה שכבה נוספת של מורכבות לאתגר העצום של פיתוח השתל, ולא רק במישור המעשי, היינו ניתוח איברים זהירים ועדינים, אלא גם במישור האתי. כל ניסוי מעצם טבעו כולל סיכונים, ולא תמיד קל להעריך את התועלת הממשית שהילד המנותח יפיק ממנו. השאלה עד כמה מותר לסכן בריאות ילדים לטובת מדע וקדמה, אפילו אם המטרה הסופית תסייע באופן ודאי למאות אלפי ילדים בעתיד, היא שאלה מורכבת שאין לה תשובה של ממש. גם בפני דוקטור האוס ושותפתו, חברת 3M, עמדה דילמה מוסרית לא קלה. השתלת שתל חד ערוצי הייתה אמנם בטוחה למדי, אבל מהרגע שהוחדר השתל החד ערוצי לא ניתן בעתיד להחליפו בשתל רב ערוצי, וזאת משיקולים רפואיים. במילים אחרות, ילדים שיקבלו שתל חד ערוצי היום לא יוכלו ליהנות מהיכולת להבין דיבור באמצעות השתל הרב ערוצי בעתיד, לכשטכנולוגיה זו תבשיל ותהיה בטוחה לשימוש. האוס ו-3M היו צריכים לשכנע רופאים ששתל חד ערוצי עדיף עבור מטופליהם, למרות שלכולם היה ברור שההחלטה הזו עלולה להתברר בעתיד כהרת גורל עבור ילדים רכים. רופא בשם דוקטור דניאל לינג, דובר של חברת נוקליוס, היטיב לחדד את המסר. ציטוט: שתל חד ערוצי הוא טוב יותר מכלום, אבל זה כל מה שהוא טוב יותר מכלום. מדוע להשתיל חד ערוצי היום אם אתה יודע ששתל עם 22 ערוצים נמצא כמעט מעבר לפינה? סוף ציטוט. המסרים עשו את שלהם, ובכלי התקשורת החלו להופיע כתבות רבות וטורי פרשנות רבים יותר ויותר שנטו לצדד בשתל הרב ערוצי כבחירה המועדפת. בשנת 1985 אישר ה-FDA גם את השימוש בשתל הרב ערוצי עבור מבוגרים. באותה השנה השתיל גרם קלארק את השתל הרב ערוצי בשני ילדים בני 5 ו-10. השימוש בשתל היה כרוך בתקופה ארוכה של אימון ותרגול כדי לאפשר לילדים לנצל את מלוא הפוטנציאל שבו, אך לא נתגלו סיבוכים מיותרים בעקבות הניתוח וההשתלה. בשנת 1987 הוחדר השתל הרב ערוצי לאוזנה של הוני מקדונלד, ילדה בת 4. בשנים שחלפו מאז החליפה הולי למעלה מ5 מעבדי קול, אבל השתל המקורי שקיבלה עדיין פעיל ומתפקד כהלכה גם בימינו. הניסויים המוצלחים סיפקו את ההוכחה להיה זקוק ה-FDA, ובשנת 1990 אושר השתל הרב ערוצי באופן מלא גם לתינוקות בני 2. ההחלטה זו הכריעה את הכף לטובתה של הטכנולוגיה הרב ערוצית. חברת 3M, שהטילה את יהבה באופן מוחלט על השתל החד ערוצי, נותרה מאחור, וכבר לא הייתה מסוגלת להדביק את הפער הטכנולוגי מול חברת נוקליוס. עד מותו בשנת 2012 המשיך דוקטור ויליאם האוס לצדד בשתל החד ערוצי כפתרון זול, אמין ובטוח גם עבור חרשים במדינות עניות יותר שאין ידם משגת לרכוש שתל רב ערוצי יקר. דוקטור גרם קלארק, שהפתרון שלו הוא זה שזכה בבחורה בסופו של דבר, זכה בין ספור פרסים יוקרתיים, נחשב בעיני עמיתיו לאחד הרופאים החשובים ביותר במאה ה-20 בתחומו, אבל אין עוררין על כך שגם ויליאם האוס היה חוקר פורץ דרך ותרם תרומה מכרעת לעולם הרפואה. על פי מקורות שונים, השתל השבלולי הרב ערוצי הושתל עד כה אצל כמה מאות אלפי מושתלים בלמעלה מ-80 מדינות. במדינות רבות, כולל גם בישראל, המדינה מסבסדת שתל באוזן אחת לאנשים שעומדים בקריטריונים בסיסיים. למשל, מי שאיבדו את יכולת השמיעה שלהם באופן משמעותי, כך שמכשיר שמיעה רגיל אינו מתאים להם, ושבריאותם ויכולותיהם השכליות עומדות בסף תחתון מסוים. בשנים שחלפו מאז שכללו מהנדסיה של חברת נוקליוס, ששינתה את שמה מאוחר יותר לקוקליר לימטד, את השתל הרב ערוצי. בהתאם להתקדמות הטכנולוגית המואצת בעולם האלקטרוניקה בשנים האחרונות, מעבדי הקול החיצוניים הלכו וקטנו, עד שכיום אפשר ללבוש אותם מאחורי האוזן במקום קופסה מסורבלת שתלויה על חגורת המכנסיים. גם השתלים עצמם השתכללו, וכיום הם מכילים מנגנון שמאפשר לרופא המנתח לקבל משוב בזמן אמת לגבי עוצמת האותות שנקלטים בעצב השמע, שכלול חשוב וחיוני להצלחת הניתוח, במיוחד בקרב תינוקות שלא יכולים לספק משוב כזה בעצמם. אף על פי כן, השתלים המודרניים עדיין רחוקים מלהיות מושלמים. איכות הקול שהם מפיקים לוקה מאוד בחסר. הנה הדגמה קצרה של צלילים ודיבור וכיצד הם נתפסים בפועל על ידי המושתלים.
First you will hear the sound input to the implant and then you will hear what it sounded like. We then turn to speech. Here's what speech sounds like through the implant. Again, first the input to the implant and then it's match.
It was a full moon 3 nights ago.
It was a full moon 3 nights ago.
Don't live beyond your means.
Don't live beyond your means.
That was an unexpected outcome.
That was an unexpected outcome.
כפי שניתן לשמוע, השתל השבלולי לא יכול להוות עדיין תחליף ראוי לאוזן בריאה. חסרונותיה של הטכנולוגיה באים לידי ביטוי באופן בולט במיוחד בכל מה שנוגע למוזיקה. מושתלים רבים טוענים שהם לא אוהבים להאזין למוזיקה, מכיוון שהשתל מעביר אותה באיכות גרועה במיוחד. כך למשל נשמעת מנגינה קצפית באמצעות השתל. אבל למרות כל החסרונות והקשיים, אין עוררין על כך שמדובר בהצלחה. מידת השיפור באיכות החיים בעקבות השימוש בשתל משתנה מאדם לאדם בהתאם לנסיבות חייו ובריאותו, אבל כשהשתל פועל היטב, ההצלחה היא דרמטית. ילדים שזכו לקבל את השתל בגיל רך גדלים כמעט ללא קשיים בדיבור, ורבים מהמושתלים הבוגרים מסוגלים לנהל חיים נורמליים לחלוטין. יש מי שמכנים את השתל השבלולי נס, לא פחות ולא יותר. זו הטכנולוגיה הרפואית היחידה שמסוגלת, נכון להיום, לשקם באופן מהותי את אחד מחמשת החושים. אבל על אף ההצלחה המוכחת של השתל השבלולי, ישנם בקהילת החרשים מי שמתנגדים לשימוש בו. בארצות הברית למשל מגיעים מתנגדי השתלים להפגין בכנסים רפואיים שעוסקים בנושא הזה ומפעילים אתרי אינטרנט הסברתיים. בראיון לעיתון הארץ בשנת 2003 הכריזה גליה ברלינסקי, מי שהייתה אז מנכ"לית אגודת החרשים בישראל, שהאגודה וחבריה מתנגדים לשתלים באופן נחרץ. אני מוכרח להודות שכאדם שומע הופתעתי לשמוע על ההתנגדות הזו. אחרי הכל, איזו סיבה יש לאדם חירש להתנגד לשימוש במכשיר שיעניק לו, ולו באופן חלקי, את מתנת השמיעה? המתנגדים לשתל מציינים רשימה ארוכה למדי של סכנות, חסרונות ותופעות לוואי של השימוש בשתל. למשל, ישנם מושתלים שסבלו מדלקות חוזרות ונשנות כתוצאה מדחייה של השתל, וכאלה שבעקבות הניתוח סבלו מנזק היקפי, כמו פגיעה באצבעי הפנים. ישנה גם פגיעה מסוימת באיכות החיים של המושתל. למשל, אסור להרטיב את חלקו החיצוני של השתל, וגם מומלץ לילדים לא להתגלש בגני השעשועים במגלשות מפלסטיק, מחשש שחשמל סטטי יפגע במגנונים העדינים. הרופאים דוחים את הסיבות האלה על הסף, ומציינים שהסיכון בניתוח ההשתלה כיום הוא מינורי למדי, והוא לא חריג ביחס למרבית הניתוחים האחרים. אמנם כ-5% מההשתלות נכשלות ויש צורך בניתוח חוזר לשם החלפת השתל, אבל גם כאן אין מדובר בבעיה גדולה. במבחן סיכון מול תועלת, ברור שהתועלת גוברת ובהפרש ניכר. אחרי הכל, מי ימנע מילדו את היכולת לשמוע רק כדי שלא לוותר על המגלשות בגן השעשועים? אין צורך לקרוא בין השורות כדי להבין שאף אחת מהסיבות האלה אינה הסיבה האמיתית להתנגדות לשתל. בריאיון להארץ הוסבר הלך הרוח של מנכ"לית אגודת החרשים. ציטוט: גליה ברלינסקי, מנכ"לית אגודת החרשים בישראל, אומרת כי האגודה וחבריה מתנגדים לשתלים הקוכליאריים. לדעתם, החרש הוא אדם שלם שאינו דורש תיקון ומסוגלים להסתדר היטב גם בלי לשמוע. כמו כן לדבריה, הם רואים בחרשות לא פגם, אלא תרבות, והורים חרשים לילדים חרשים מעדיפים שילדיהם יהיו בעלי אותה שפה ותרבות כמוהם. סוף ציטוט. גולשת אלמונית בפורום חרשים וכבדי שמיעה היטיבה אף היא לשים את האצבע על המניע העיקרי להתנגדות. ציטוט: כמה שהשתל הצליח, הבן אדם אף פעם לא יהיה שומע. אנחנו יכולים להיות חרשים גאים, ואנחנו לא צריכים להיות מנותחים בשביל שהשומעים יהיו מרוצים. סוף ציטוט. מילות המפתח כאן הן תרבות החרשים וגאווה. במדינות רבות ברחבי העולם נוצרו קהילות הדוקות ומגובשות מאוד של חרשים, קהילות שהן הרבה מעבר לסתם התאגדויות של אנשים בעלי מוגבלות דומה. השתייכות לקהילת החרשים פירושה השתייכות לקבוצה בעלת היסטוריה עשירה, גיבורי תרבות משלה כמו הלן קלר, מוסדות חינוך יהודיים והומור פנימי. החרשים גאים בסולידריות שבין חברי הקהילה בתוך המדינה ובין קהילות במדינות השונות. הסממנים התרבותיים הייחודיים הם חלק מהותי מההשתייכות לקהילת החרשים, עד שבמקרים רבים אין חובה שאדם יהיה חרש כדי להתקבל כחבר בקהילה. די בכך שיהיה בן להורים חרשים, או שיקבל על עצמו את התרבות שלה כמו לימוד של שפת הסימנים למשל. התרבות העשירה והסולידריות טיפחו אצל חרשים סוג של גאוות יחידה. הנה למשל ציטוט מפי אדם חרש באתר בשם המלחמה בשתל השבלולי. ציטוט: אובדן השמיעה שלי אינו אובדן, כיוון שאני לא מרגיש בחסרונו. פגשתי רבים שמסתדרים מצוין עם החרשות שלהם. החרשות אינה משפיעה עליך באופן שלילי, אלא הגישה של החברה כלפי החרשות היא זו שמפריעה. סוף ציטוט. רבים מהחרשים מאמינים שאדם חרש אינו אדם פגום, אלא אדם שונה, כמו אדם בעל צבע עור שונה. ומכיוון שהחרשות אינה פגם, אין גם צורך לתקן אותה. הרגשות האלה מעמידים את החרשים לא אחת במסלול התנגשות מול הממסד הרפואי, שלא תמיד מסוגל להבין או להקל אותן. למשל, בשנת 2002 ניהלו זוג לסביות מאבק משפטי מתוקשר כנגד בנק הזרע האמריקני. הנשים, שתיהן חרשות, ביקשו דגימת זרע לצורך הפריה חוץ גופית, אבל התעקשו על התרומה מתורם חרש, ושהילד שיוולד יהיה חרש אף הוא. בנק הזרע התנגד לבקשה הזו מכיוון שראה בחרשות לקות או מחלה, ואסור לו להעניק תרומות זרע פגומות במרכאות. בסופו של דבר השיגו אנשים תרומות זרע באופן עצמאי מאדם חרש וקיבלו את מבוקשם. עיקר המחלוקת בין הממסד הרפואי והמתנגדים לשתל מתרכזת בנקודה אחת ברורה: ילדים. השתלה בילדים נוגעת באופן הישיר ביותר באינטרסים של שני הצדדים. מבחינה רפואית, הזמן הטוב ביותר להשתיל את שתל השבלול הוא עד גיל שנתיים. ילד שיקבל את השתל בתקופה הזו של חייו יצליח בספרות גבוהה ללמוד לדבר. החל מגיל 9 ואילך, פגיעה מסוימת באיכות הדיבור כמעט בלתי נמנעת, גם אם הילד יקבל שתל שבלולי בסופו של דבר. אך עבור הקנאים לתרבות החרשים, השתלה בילדים שקולה לגזר דין מוות לתרבות הייחודית הזו. ילד חירש שיקבל את השתל ילמד לדבר, יוכל להשתלב בהצלחה בתרבות הכללית של האוכלוסייה השומעת, ואולי לא ירגיש צורך להיות חלק מקהילת החרשים. בטווח הארוך עלולה הטכנולוגיה החדשה להעמיד קהילה זו בסכנת הכחדה של ממש. היו מי שכינו את ההשתלה בילדים גנוסייד לתרבות החרשים. כעת קל יותר להבין ואולי אפילו להזדהות עם ההתנגדות לשתל השבלולי. עבור המתנגדים מדובר בהתנגדות לטכנולוגיה שלא רק שלא תסייע להם, שהרי הם לא רואים בעצמם נכים שיש לסייע להם, אלא אף מאיימת לחסל את תרבותם וזהותם. לרוע מזלם של המתנגדים לשתל, עושה רושם שהוויכוח בעד ונגד השתל השבלולי הוכרע. בשנים האחרונות הולך ונחלש קולם של המתנגדים, כשיותר ויותר הורים בוחרים בשתל השבלולי עבור ילדיהם. אפשר להתווכח על היתרונות הרפואיים והחסרונות התרבותיים של השתל מכאן ועד הנצח, אבל כדי להבין לאן נושבת הרוח, מספיק רק להיכנס ליוטיוב ולחפש Cochlear Implant Activation, הפעלה ראשונה של שתל שבלולי, ולקבל מאות, אולי אלפי סרטונים כמו זה. ג'נביב, בת 13 חודשים, שומעת בפעם הראשונה בחייה את אביה, אומר לה שהוא אוהב אותה.
Genevieve, I love you.
או זה שבו ברקלי בת 10 חודשים שומעת בפעם הראשונה את אימא.
Can you hear mama?
Yeah, I get you. Oh, that's so exciting. Mama.
או זה שבו ילדה בת שנה וחצי פוערת עיניים בתדהמה.
Hi, Zoe.
או זה שבו ילדה בת 13 שומעת את צלילי הקסילופון וכמעט מתעלפת מרוב התרגשות. צפיתי בעשרות סרטונים כאלה במסגרת התחקיר לפרק. כל אחד מהם מסתיים באותו האופן. האמא בוכה, האבא בוכה, ולפעמים אפילו הרופאה בוכה. בחלק מהסרטונים, אני מודה, גם אני בכיתי. שום תוכנית ריאליטי לא יכולה להשתוות לסרטונים האלה. מילים לא יכולות להעביר את סערת הרגשות שחשים ההורים כשהתינוק שלהם מגיב בפעם הראשונה לקולם. שתל השבלול, אם כן, הוא פלא טכנולוגי, נס רפואי של ממש, אבל כמו כל טכנולוגיה, יש לו גם חסרונות. סיפור פיתוחה של ההמצאה הזו כולל בתוכו כישלונות לא מעטים, אינטרסים כלכליים שלא אחת מתערבבים באינטרסים הרפואיים התהורים יותר, ופוטנציאל לפגוע בתרבות יפה וייחודית. אך כשאתה רואה בחורה בת 29 מתייפחת בדמעות של עושר כשהשתל השבלולי במוחה מופעל לראשונה, אי אפשר שלא להבין את עומק השינוי שהשתל מחולל בחייהם של החרשים. השתל השבלולי חותר תחת היסודות של תרבות החרשים, ואולי אפילו עתיד למוטט אותה לחלוטין, אבל אם לשפוט מהסרטונים ביוטיוב, שום כוח שבעולם לא יוכל למנוע מהנס הזה להתרחש. זהו, עד כאן. את הנושא לפרק הזה בחרו אהוד קינן ונעמה וייס, שתרמו יחד לקמפיין מימון ההמונים של עושים היסטוריה. אז תודה רבה לנעמה ואהוד על תרומתם לתוכנית, וגם על הנושא המדליק והמרתק שהם בחרו עבור. מיד נמשיך עם פתרון חידתו של ניר דהן, כמה טיפים בנושאי סטארט-אפים ועוד, אבל ראשית, שתי חסויות קצרות. הפרק בחסות מנור המבטחים מזמינה אתכם להצטרף להשתלמות טופ, קרן השתלמות שהיא גם ביטוח חיים. הנה דילמה שרבים מאיתנו נתקלו בה או שיתקלו בה בעתיד. בקרן ההשתלמות שלנו הצטבר סכום נכבד, ויש לנו הוצאה גדולה לפנינו, לקנות בית או רכב למשל. הפיתוי לפתות את קרן ההשתלמות הנזילה הוא גדול, אבל כסף שנבדה היום לא ישמש אותנו מאוחר יותר כשנצא לפנסיה. אז מה עושים? למי שחוסכים בקרנות ההשתלמות של מנורה מבטחים, אין דילמות. מנורה מציעה לחוסכים הלוואה של עד 80% מהסכום שבקרן ההשתלמות, בריבית נמוכה מאוד של פריים מינוס חצי. ריבית נמוכה מספיק כדי שיהיה משתלם יותר לא לפדות את הקרן שתמשיך לצבור ריבית חיובית. בנוסף, מי שחוסך בקרן ההשתלמות שמנורה מבטחים מקבל גם ביטוח חיים בסך 100,000 שקל, תוספת חשובה מאוד בפני עצמה. כדאי לזכור, הפנסיה היא אחת ההחלטות הכלכליות החשובות ביותר שאנחנו מקבלים בימי חיינו. רוצים לשמוע יותר? לחצו על הבאנר של מנורה מבטחים באתר הבית של עושים היסטוריה, www.ranlevi.co.il. השאירו את פרטי הקשר שלכם ותזכו ליהנות מייעוץ לגבי קרן ההשתלמות שלכם ובדיקה פיננסית מקיפה של תיק החיסכון הפנסיוני כולו. הפרק גם בחסות אודיו אנג'ן, שמציעה מוצרי אודיו איכותיים במחירים הגיוניים עבור אודיופילים וחובבי מוזיקה, במיוחד לעולם הדיגיטלי. היה לי פעם חלום לקנות מערכת סטריאו איכותית לסלון, לשכב על הספה בערב, לשמוע פינק פלויד, אינטרפול, מסיב אטק, כמו שצריך. אבל בואו רגע נהיה מציאותיים, אם יש לך ילדים בבית, מי ייתן לך לשמוע פינק פלויד בסלון? באקורד הראשון התינוק מתעורר והערב הלך. במקום הביטלס, 90% מהזמן המערכת האיכותית שלך תשמיע את יובל המבולבל. בתכלס, רוב הזמן אנחנו מקשיבים למוזיקה מול המחשב, ושם כדאי להשקיע בציוד אודיו איכותי. אודיו אנג'ן מייצרת רמקולים מוגברים מתיבות עץ עם מגבר מובנה מעולה שמותאם להם בצורה מושלמת, ממירי דיגיטל לאנלוג באיכות גבוהה במיוחד, ומשדר אודיו אלחוטי שמבוסס וי-פיי המסוגל לשדר בו זמנית לעד 3 מקלטים המפוזרים בבית או במשרד, מאפשר האזנה ללא הנחתות, הפרעות או השעיה בין האודיו לוידאו, ועוד מגוון מוצרים. ככה צריך להקשיב למוזיקה. אז אם גם אתם כמוני אוהבים מוזיקה ויודעים להעריך את איכות הצלילים שמגיעים לאוזניים שלכם, כדאי לבדוק מה יש לאודיו אנג'ן להציע במחירים מיוחדים עבור מאזני התוכנית. כנסו לאתר הבית של עושים היסטוריה ולחצו על הבאנר של אודיו אנג'ן. תודה למנור המבטחים, אודיו אנג'ן ופיירבלייד על תמיכתן בעושים היסטוריה. בפרק שעבר הציג בפניכם ניר דהן את החידה הבאה. נוסע בשדה התעופה שבקרייסטצ'רץ' ניו זילנד מאחר לטיסה שלו. הוא עולה למטוס אחר והטייס מספר לו שהוא יכול לקחת אותו לכל יעד שירצה בעולם בלי לסטות מהמסלול. השאלה היא, מהו יעדו המקורי של הטייס? אז קודם כל אני חייב לכם התנצלות. כפי שציין יוביוב הירוק בפורום, הניסוח של השאלה המקורית מטעה. במקום להגיד מבלי לסטות מהמסלול, נכון יותר לומר מבלי להעריך את המסלול. למרות השגיאה הזו, המאזין אלי הצליח לפתור את החידה בזריזות. אתם זוכרים שפעם כשהיינו ילדים, האמנו שאם נחפור בור עמוק מספיק, נגיע לסין? ובכן, האינטרנט חיסל את שאריות התום גם בתחום הזה. אלי הוסיף לתשובה שלו קישור לאתר שמראה עבור כל נקודה בכדור הארץ מהו האנטיפוד. הנקודה שנמצאת בצד השני בדיוק. דהיינו, נקודה שהקו הדמיוני שמחבר בינינו לבינה עובר דרך מרכז כדור הארץ. מסתבר שאם נחפור בור עמוק בישראל, נצא לא בסין, אלא דווקא באמצע אוקיינוס השקט. אבל אני לא מספר את זה לילדים שלי. הסיפור על סין נותן להם מוטיבציה לחפור בורות עמוקים מאוד בחוף הים, ונותן לאבא זמן איכות מתחת לשמשייה. אז מה הקשר לחידה? האנטיפוד של קרייסטצ'רץ', הנקודה בדיוק בצידו השני של כדור הארץ, נמצאת בצפון מערב ספרד. אם זהו היעד של המטוס, אזי בקירוב טוב כל מסלול שיבחר הטייס דרך כל נקודה אפשרית בעולם, יהיה בדיוק באותו האורך כמו המסלול המקורי. כל הכבוד לאלי על הפתרון הזריז. האחידה החדשה שלנו היא מרוץ ויקיפדיה. עליכם להגיע מהערך בויקיפדיה האנגלית על שתל שבלולי, לערך שעוסק באנימיזם, שזו האמונה בקיומה של הנפש. המטרה? בכמה שפחות דילוגים. מה הקשר בין שתל שבלולי ונשמה? אז יש כזה מסתבר. אני מזכיר את החוקים, מותר להשתמש אך ורק בכישורים שבתוך הערכים עצמם, בלי דפי קטגוריות ובלי תאריכים, ובלי לערוך את ויקיפדיה לטובתכם כמובן. המנצח הוא לא מי שפותר את החידה ראשון, אלא מי שיעשה זאת במספר הנמוך ביותר של דילוגים בין הערכים. פתרונות וכישורים לערך הראשוני וערך הסיום, כרגיל בפורום התוכנית. אני רוצה להכיר לכם שני פודקאסטים שאולי יעניינו אתכם כל אחד בתחומו. הראשון הוא הפודקאסט שיעור מולדת בהגשתו של מוטי ארליך. שיעור מולדת עוסק בהיסטוריה יהודית, אירועים ודמויות ממאה התנך ועד ימינו. לשיעור מולדת יש כבר 8 פרקים בנושאים מרתקים. הפרק האחרון למשל עוסק במיתוס של בר כוכבה, והפרק החמישי על הקרב המפורסם בין דוד וגוליית. אם אתם חובבי היסטוריה יהודית, אתם מוזמנים להציץ וליהנות. קישור לשיעור מולדת תמצאו בפוסט של הפרק הזה. על הפודקאסט השני שאציג, סיפרתי לכם בפרק שעבר. השבוע הוא פודקאסט ישראלי צעיר ורענן, בהגשת איתן לויט ודוד כץ, שעוסק בטכנולוגיה אקטואלית בכלל ובסטארט-אפים בפרט. הזמנתי את איתן ודוד להשמיע לכם קטע קצר מתוך השבוע בסוף הפרק, בו הם יספרו קצת יותר על עצמם, ואפילו ייתנו כמה טיפים וכיווני מחשבה עבור מי שחולמים להקים סטארט-אפ משל עצמם. קישור להשבוע באתר הבית של עושים היסטוריה. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה, מעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לעשות כן על ידי רכישה או תרומה בחנות שבאתר הבית. תוכלו לרכוש את ארכיון הפרקים של התוכנית, 57 פרקים מובחרים מתוך האוסף העשיר מאוד שהצטבר עד כה. למשל, פרק 67 היה פרק ספיישל מיוחד שבו אני ואיתמר וייסברג, שותפי לשעבר בפודקאסט המשחקייה, הזכור לטוב, שוחחנו על ההיסטוריה של משחקי המחשב. או פרק 53 שעסק בשאלה איך אפשר לשרוד פיצוץ גרעיני, ונחשב לאחד הפרקים המואזנים ביותר של עושים היסטוריה. עלות חבילת הפרקים 64 שקלים בלבד. כן, 64 שח תמורת כמה עשרות שעות של פרקים על רפואה, פסיכולוגיה, חלל, מדע מדיוני, ביולוגיה ועוד ועוד. עושים היסטוריה הם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית, כפיר נוח ונועם דגן על עריכת הסאונד, ניר דהן על החידות, נירה עמית, נתן פוזניאק וענת וייסברג הם התחקירנים, נועם קופרשטיין הוא מאייר הבית של עושים היסטוריה, דני תימור אמון על הניהול העסקי של הפודקאסט, ואני רן לוי. זהו, תודה שהייתם איתנו, אנחנו נשתמע בעוד שבועיים. להתראות.
שלום למאזינים של עושים היסטוריה, הגעתם לפינה של השבוע מאת דוד כץ ואיתן לויט, כאן איתן, שלום דוד.
היי.
השבוע זה פודקאסט שמדבר על סטארט-אפים ועל איך בונים סטארט-אפים, וגם דוד וגם אני, שנינו יזמים שעשינו כבר, כמה סטארט-אפים עשית?
אני עשיתי 3.
3, גם אני. אני מכרתי את הראשון. השני שלי נכשל והשלישי בעיצומו as we speak. ותגיד דוד, בוא נתחיל, מה, איזה עצות יש לך לתת למישהו שרוצה להתחיל עכשיו סטארט-אפ?
אז תראה, נראה לי שהדבר הראשון שהייתי ממליץ זה לא להתעכב יותר מדי על הרעיון. אני שומע מהמון אנשים שרוצים לעשות סטארט-אפ משהו כמו, עדיין לא חשבתי על הרעיון הנכון. ואני רק רוצה להגיד שהמון סטארט-אפים מתחילים מרעיון שהוא בכלל ממש שונה עם מה שהוא נהיה בסוף. אולי הדוגמה הכי טובה זה פייסבוק, מוצר שכולנו משתמשים בו כמעט כל יום. פייסבוק התחיל בכלל בלי הניוז פיד, וזה גם היה רשת חברתית ממש קטנה וסגורה, רק להרווארד. אז אולי זה המסר הראשון שלי. רעיון זה לא הכל, רעיונות משתנים. מה שיותר חשוב זה להיכנס למצב של עשייה, להתחיל לעבוד, להתחיל להכיר אנשים, ולשים את הרעיון, זה לא שהוא לא חשוב, אבל קצת לתת לו לרדת ברמת חשיבות. וגם שעכשיו בארץ זה זמן נהדר לעשות סטארט-אפ.
לגמרי, אני מסכים איתך, כנראה שעכשיו זה תור הזהב של סטארט-אפים בארץ. אני חושב שמעולם לא היה פה כל כך הרבה כסף שמחפש להיכנס לסטארט-אפים בשלבים מוקדמים. יש פה המון אקסלרטורים, שזה בעצם תוכניות האצה של 3-4 חודשים שמפגישים אותך עם יזמים מנוסים, מביאים לך ידע, עורכי דין, רואי חשבון, בנק, סוגרים לך את כל המעטפת, ויש קהילה ענקית של יזמים, שבקהילה הזאת נוצרה איזושהי תרבות של לעזור אחד לשני בלי לבקש תמורה, מה שמאפשר פשוט תחלופה אדירה של ידע. ודבר אחרון, יש כמות ידע אדירה שנמצאת היום באינטרנט, בבלוגים, בפודקאסטים כמו שלנו. זה באמת תקופה מיוחדת מאוד להקים בסטארט-אפ.
ואני רוצה לתת לכם עוד עצה אחת, וזה לא לשאוף גבוה מדי בהתחלה. לפתור משהו קטן, זה לא חייב להיות רעיון מהפכני. זה לא חייב להיות סטארט-אפ מטורף שהולך להיות שווה מיליארד דולר. פשוט למצוא איזושהי בעיה שמעניינת אתכם, בעיה שיש לכם או לחברים שלכם, ולפתור אותה עם הכלים שיש לרשותכם, וזהו. וזה מדהים כמה סטארט-אפים צמחו פשוט מזה שכמה חבר'ה רצו לפתור איזושהי בעיה, לא חשבו שהם הולכים להקים חברה של מיליארד דולר, פשוט רצו לבנות משהו שיפתור להם איזשהו כאב שהיה להם, והם פשוט התחברו ביחד ועשו משהו. ואז פתאום אנשים אחרים התחילו להשתמש בזה, ואז התחיל לצמוח, ואז הם התחילו לשנות ולעשות דברים אחרים, ולהלביש על זה עוד דברים, ולזרוק חלק מהדברים. אז זאת ההצעה שלי. תבחרו את הבעיה שהכי היה בא לכם לפתור, שאפשר לפתור מהר, משהו קטן, ותפתרו אותה.
אז זאת הייתה טעימה על השבוע, עם דוד כץ ואיתן לויט. תוכנית חדשה כל יום חמישי, ואנחנו מנסים לתת למאזינים שלנו כלים אמיתיים על איך בונים סטארט-אפים, אם בעזרת דוגמאות וסיפורים מהחיים ומהניסיון שלנו. אז אם סטארט-אפים מעניינים אתכם, תיכנסו עכשיו www.shavua.net, זה כתובת האתר שלנו. תמצאו שם את כל הפרקים שהקלטנו עד היום, ונשמח להיפגש איתכם שם.
לגמרי. תודה שהקשבתם.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית. www.ranlevi.co.il תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com
In this house we obey the laws of thermodynamics!